הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם, מושג חדש לקראת הבחירות מעורר סערה, V15. מהו אותו V שמסמל כנראה ניצחון? ומה הם אותן 15? ומי אחראי לזה? ולמה יש מי שמתנגד לזה? אנחנו ננסה לעשות סדר בעניין הזה ובמשמעויותיו, גם הכלכליות וגם הפוליטיות. אבל גם נשמע על הסכמי העודפים שכבר צצים להם. יש כבר הסכם אחד שנחתם בין הבית היהודי למפלגת הליכוד, ופרשיית הבקבוקים שמסרבת לרדת מהכותרות. האם שרה נתניהו לקחה לעצמה את הפיקדון או לא? ולמה באמת זה מעניין אותנו? האם יש לזה איזושהי משמעות אמיתית? אם כן. עומס כבד במיוחד בבתי החולים. למה דווקא הבית הזאת? האם זאת תקופת החורף שגורמת לעומסים שכאלה? וגם צלשים שמחולקים ל-54 לוחמים שלחמו בצוק איתן. עניינים אלה ועוד הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. אנחנו נפתח בעניין הזה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב אריאל.
אז 50 ו... מה?
יום שמח, תשמע, שמקבלים טיולים לשבח, זה דבר יפה.
רק שזה מגיע אחרי מאורעות עצובים לצערנו הרב, בדרך כלל.
כן, זה נכון.
54 צלשים שניתנים, מדוע דווקא לאותם 54?
תשמע, אם אני רוצה לפרט את כל אחד ואחד, אני תכף לדבר כאן עם מישהו אחד, אבל זה סיפור שכל אחד ואחד זה עולם בפני עצמו. אבל בסופו של דבר ישנו תהליך שלם, שבו המפקדים לפי הדרגות השונות מציעים וממליצים על כל אחד ואחד מבין הלוחמים, חלקם קצינים וחלקם חיילים, חלקם יחידות גדולות יותר וחלקם יחידות קטנות יותר. ובסופו של דבר ישנה ועדה שמתעדפת ומחליטה ומשכללת את כל השקלולים, ומחליטה למי לתת את הטיון לשבח בכל דבר ודבר. כמובן שהאיתור הגבוה ביותר במקרה הזה ניתן בלחימה לסגן איתן, שנכנס לתוך המנהרה ביודעו שהוא מסכן את חייו עליו ואת חייו עצמם, כאשר הוא מנסה להציל את חייו של פקודו, של מפקדו, סגן הדר גולדין זכרו לברכה. וזאת הנקודה הגבוהה ביותר, הנקודה הגבוהה ביותר. אבל אחר כך ישנם הרבה מאוד נקודות קטנות, הרבה מאוד סיפורים קטנים, כמו שאומר ראשי בפרשת וישלח, הרבה מאוד פקים קטנים, שבסופו של דבר מהם נלמדים ונבחנים כל הדברים.
כן, אנחנו רק רוצים קובי, אם תוכל לשנות אולי איזשהו מיקום, כי יש לעתים הקו משובש כמעה, יש כמה דרגות של צלשים.
נכון, ישנם כמה וכמה דרגות בכל המערכות שיש, מדרגה של צלש הרמטכ"ל, איתור גבורה, איתור מופת, איתור עוז, ודרך איתורים וצלשים שונים, דרך המפקדים השונים, יש איתורים של ציון לשבח של אלופי הפיקוד, אלוף פיקוד הדרום במקרה הזה שהיה אחראי על הלחימה, אבל ישנם גם אלופים נוספים שהיו כפופים עליהם חיילים בעת הלחימה, אבל כמובן הדרגה הגבוהה ביותר היא איתור העוז ואיתור המופת שניתנים על מבצעים יוצאי דופן, ככה לפי שקלול כל המערכות כולם. אני לא יודע אם שמעתם קודם, אבל דיברתי קודם על סגן איתן, אותו קצין שנכנס לתוך המנהרה, רדף אחרי המחבלים בניסיונו לחלץ או להביא לידי מציאת גופתו, לאחר מכן בדיעבד התברר של הדר גולדין, זיכרונו לברכה. זאת דוגמה למופת הגבוה ביותר, אבל ישנם אנשים שבהחלט פעלו תחת אש וסכנם את חייו, את חייהם. ישנו בחור מסוים שחסם בגופו ובאצבעותיו את העורק הראשי של מפקד אגוז מחטיבת גולני בעת הלחימה, בסך הכל הציל בצורה כזאת את חייו. ותוך כדי כך שיש אס, זה לא שהוא נמצא במצב הכי סטרילי שיש.
ויש כאלה שמקבלים צלש לאחר מותם.
יש כאלה לא מעטים שמקבלים את הציון לשבח אחר מותם, שבני משפחותיהם, האישה, הקרובים, ההורים, האחים, מקבלים את הציון לשבח הזה, ובהחלט כל אחד ואחד, התחלתי קודם לספר שזה לא רק מדובר על לוחמים וחיילים, גם ישנם יחידות שמסיימות בסופו של דבר את הלחימה הזאת, ואתה רואה שהגוף הגדול הזה שנקרא יחידה, בסופו של דבר מורכב מפרטים, אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכל אחד ואחד מהם עושה את העבודה היוצאת הדופן מבחינתו, מסכנים את חייהם, ישנם טייסי מסוקים, שנוחתים באמצע לחימה, באמצע קרב בעזה, תוך כדי כך שגם הם מסכנים את עצמם, אבל כדי לחלץ את הפצוע בצורה המהירה ביותר, המיטבית ביותר, לוחמי 669, שיורדים מן המסוק, וכל הזמן אש תופת לעברם, אבל המשימה העילאית שלהם, והמשימה הראשונה במעלה מבחינתם, זה להביא את הפצוע כמה שיותר מהר לבית חולים, וראינו תוך כדי הלחימה, ודיווחנו על כך לא מעט, אתה מקבל היום את התמונה שיש אחרי המלחמה הזאת 71 הרוגים, 67 מהם חיילים, עוד 4 אזרחים, ועוד עשרות של פצועים בדרגות כאלו ואחרות, זה יכול להגיע גם למאות. בסופו של דבר על הסיפור הקטן של האדם שהיום מסוגל ללכת ולדבר איתנו ולשוחח איתנו ולהיות עם בני משפחתו בכל הרמות שיש, זה הודות לפעולה של מישהו בעת הלחימה, תחת אש, בקור רוח מופתי, כאשר הוא עושה את הפעולה הזאת, מבחינתו הוא יגיד לך שעשה את הדבר המתבקש, אבל ישנם לא מעט אנשים שראו את הדברים הללו ולא היו מסוגלים לתפקד בצורה הזאת, ולא היו מסוגלים לתת את הטיפול הנכון בצורה הנכונה ביותר, ולכן כמעט חצי שנה לאחר סיומו של המבצע הזה, או שמלחמת המלחמה המוגבלת כפי שקראנו לה, צוק איתן, מקבלים היום כל אותם לוחמים וחיילים וקצינים את והיחידות השונות את האיתור הגבוה יותר, אז זה שציון לשבח, והוא תמיד ילווה אותם לאורך כל הדברים הללו, כי לאור הדברים הללו, רק לאור המסעה הזאת, המסע הזה, ומסעת הנפש הזאת, וגבורת הנפש הזאת.
בהחלט. טוב, רצינו לדבר עם אחד מהם, אנחנו כעת מתקשים לקיים את השיחה הזו, אולי בהמשך, קובי פינקלר, פרשננו, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
הפסקה קצרה, כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לגד ליאור, כתב כלכלי בכיר וראש מערכת ידיעות אחרונות בירושלים.
בוקר טוב.
תנסה לעזור לנו להבין מה אומרות המילים V15.
אלה מדברות על ארגון שמנסה להשפיע בישראל על מערכת הבחירות. הוא לא מקושר, כפי שמתברר, למפלגה מסוימת, אבל הוא נוטה שמאלה, למרות שבהנהלה שלו ישב מיקי רצון מהליכוד, הופיעו במסגרתו השר שטייניץ וחברי כנסת אחרים מהליכוד. זאת אומרת, יש באיזושהי צורה כאן גורם זר שמנסה להשפיע על הבחירות, יחד עם זאת הוא לא מקושר למפלגה מסוימת ולכן זה חוקי. אבל בעניין הזה, אתה יודע, לי חורה כל מה שקורה היום סביב הכספים. אני אשאל הפעם אותך שאלה, למרות שאני המרועיין, כמה כסף אסף בנימין נתניהו בארץ לצורך הפריימריס, אתה יודע?
לא.
אפס. כמה הוא אסף בארצות הברית, בגרמניה ובספרד?
כמה?
מיליון שקל. כל תורמיו של בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, לצורך הפריימריז, היו מחול, אפילו לא אגורה אחת בארץ. אגב, לפריימריז זה חוקי, לבחירות לא.
זאת אומרת, לבחירות, רק אם ננסה להבין את עניין החוקיות, מותר לקבל תרומות רק מתורמים פרטיים בארץ?
לא, רק מתורמים שיש להם זכות בחירה, זכות בחירה. אם ישראלי מתגורר עכשיו בניו יורק, מותר לו לתרום. אבל אלה שיש להם זכות לבחירות, לפריימריס, מותר גם לתושב איסלנד שאפילו לא יודע איפה זה ישראל. וכאלה תרמו לחלק גדול מחברי הכנסת בישראל, מובילים בראש כל חברי הכנסת של הליכוד והימין, אני חייב לומר, בגיוס של התרומות בחול. ארדן, בנט, אחרים גייסו המון כסף לפריימריס בחול.
עכשיו, מה המגבלה של תורם יחיד לפריימריז ומה המגבלה של תורם יחיד לבחירות?
למעשה לפריימריז אין כמעט מגבלה, למשל משפחה שלמה בארצות הברית תרמה מאות אלפי שקלים לבנימין נתניהו. בבחירות עצמן יש גם בארץ מגבלה שהיא די חמורה, מדובר במעט מאוד כסף, אלפי שקלים בודדים שמותר לתרום לאדם אחד, ומותר גם לתרום 100 שקלים. יש הרבה אנשים, הרבה מועמדים לבחירות, בעיקר הקטנים נגיד אותם הקטנים יותר הפחות חזקים, שאספו אלפי תרומות של 100 שקלים, 200 שקלים, רובם אגב רוב האנשים האלה לא עברו ולא ייכנסו לכנסת, אבל שאין להם, מותר גם לתרום יותר, אבל לא הסכומים.
ויש פיקוח מה נעשה עם הכסף הזה שנקרא?
מבקר המדינה חייבים לדווח, אגב גם על התרומות בפריימריז חייבים לדווח למבקר המדינה, אבל זה מותר, כאמור אותם תורמים מארצות הברית לנתניהו, אגב גם לאנשים מהשמאל שלא ניתה, למשל מרב מיכאלי אספה שם כספים, וחברי כנסת אחרים.
והם צריכים לתת מה, את רשימת ההוצאות למבקר המדינה, מה נעשה עם הכסף שנתרם להם.
נכון. עכשיו, אני חושב...
עכשיו רגע, בוא נחזור שנייה לעניין V15, אז מי בעצם עומד בראש הגוף הזה?
ראש הגוף הזה, זאת אומרת, עומדים כמה צעירים ישראלים, יש שם אגב איזה סיפור בידיעות אחרונות, מי הם בדיוק? ממש שני אלמונים, בחור בן 22 ששוחרר לא מזמן מצהל, ועוד בחור, נדמה לי בן 30 או 31, שהם ייסדו, עומדים בראש הגוף הזה, התרומות מגיעות אכן מחוץ לארץ, אבל אני אומר שוב, הגוף הזה, אם הוא היה מקושר למפלגה, זאת עבירה, אפילו הייתי אומר עבירה פלילית, כי מדובר בעמותה שבמרמה, בצורה לא חוקית, מסייעת למפלגה. לא מדובר בזה משום שהיא לא מקושרת כפי שמתברר, היא אולי תומכת במחנה הציוני, ואולי במרץ.
זאת אומרת, אדם, כל אדם יכול להקים גוף פרטי משל עצמו, לקמפיין בחירות, ואז לקחת תרומות ממי שהוא רוצה.
היו דברים כאלה בעבר, אני רוצה להזכיר לך, אני לא רוצה להיכשל פה חלילה, אני בתביעת דיבה ובפלילים, היו חברי כנסת ושרים ששתקו גם בחקירה בעניין זה, אפילו אחד מהם מתמודד היום על רשות הממשלה, בעניין עמותות שהיו בעבר. היום נראה, הוא אגב אמר שהיום הוא נקי, ואני אגב חושב, לפי מה שאני בדקתי ויודע, שהוא לא מקושר לגוף הזה, V15 כמובן מרוצים במפלגת העבודה, מפלגות אחרות מפעילותו. אני אומר שוב, במסגרת הארגון הזה הופיעו, הרצו, והיו פעילים גם אנשי ימין, כולל למשל השר שטייניץ. זאת אומרת, אי אפשר לומר...
אי אפשר להגיד שזה מחובר דווקא לשמאל. נכון. בעצם החשד הוא, אם אני עכשיו מבין את התמונה נכון יותר, שיש גוף פרטי שהוקם כמסווה למישהו פוליטי, נכון, ונותן לו תמיכה מאחור. נכון.
אבל אני רוצה לומר, יש שאלה גדולה. אני אשאל, שוב, אני שואל את השאלה לא כדי שאתה תענה.
אני גם לא יודע לענות מן הסתם.
לא,
אני שואל את
הציבור, לא, אולי כן, הציבור המאזינים, שאלה מאוד מעניינת. יש עיתון בארץ שמופיע שאותו מממן, ואני אמר את שמו ישראל היום, אדם, כן, מיליארדר, מספר 4 בעולם, שלדון אדלסון, שגר בחול. האם... זהו חומר תעמולה לבחירות, זאת אומרת העיתון הזה משבח אדם אחד, אגב אין לו אידיאולוגיה לעיתון, זאת אומרת הוא לא תומך נגיד בגדעון שר או בארדן, הוא מטעמו של בנימין נתניהו תומר, למרות שהם לא רונים בזה, הוא תומך בו והוא לא ראית מעולם מילה רעה.
אני חושב שעל זה אנחנו נצטרך גם, אם ניכנס לזה, גם תגובה מהצד השני.
נכון, לא, אני אמרתי זה כשאלה, לא, האם זה חומר תעמולה אסור? לפי שעה לא העמידו אף אחד פה לדין, לא עצם משפלי משלה, לא מבקר המדינה, ניסיונות שנעשו לא צלחו, אבל יש שאלות, כל העניין הזה, כל התעמולה הזו שמתנהלת בכל מיני דרכים שהן כביכול חוקיות, כביכול לא חוקיות. אני הייתי מעדיף שהכל יתנהל פה, בלי כל מיני תרומות מחול. אנחנו מתעסקים מערכת הבחירות שלנו. אני לא חושב שישראלי רוצה עכשיו לתרום כסף למערכת הבחירות בהונדורס, שאין לו מושג מה קורה שם. אני רוצה שכל ישראלי יבחר במי שהוא חושב שהוא טוב, ולא יבחר במי שהוא חושב שהוא לא יועיל למדינה, ושלא יושפע מכל מיני גורמים זרים. חבל, אני אומר, למרות שזה חוקי, בוא נאמר כך, מריח לא כל כך טוב, אני אומר, החל מהימין וקלה בשמאל, אפילו לא ברור מי יותר.
אם אפשר היה, עדיף היה כמובן להימנע מזה. עוד עניין כלכלי שצץ לכותרות בתקופה, בימים האחרונים, זה סוגיית החזר הפיקדון על הבקבוקים של משפחת נתניהו. יכול שאני לא מבין את היקף הסוגיה הזו, אבל החזר על בקבוקים הוא כמדומני כ-30 אגורות, נכון?
תראה, בוא אני אומר משהו, אתה יודע שאני חילוני, אבל אני בוגר בית ספר ממלכתי דתי מעלה בירושלים, למדתי הרבה תלמוד, משנה ותורה, ואני מאוד מכבד אותם. דין פרוטה כדין מאה, ויש עוד, אני לא עלה עכשיו את המאזינים, ודאי יודעים יותר מני, יש עוד כמה משפטים מהסוג הזה.
אז זו הנקודה
לא
באמת.
למשל, הגונב אומר... מגנב פטור, הוא לא פטור בכלל, הוא פטור מכפל.
אני אגיד לך, אבל למה זה כן רלוונטי לסוגיה הזו?
אני אומר כאן, הדבר פשוט, פשוט כל כך, אומרים, מה, רק 4,000. אם באמת, זה רכוש המדינה. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל למשל, אם אתה קונה בקבוק בסופר, אתה יכול להחזיר אותו במסעדה, לדעתי לא ייתנו לך לקחת אותו, אז אתם מסמים אותו לשולחן, מי לוקח את הבקבוק הרק, נגיד הזמנת בקבוק מים מינרליים, אתה לא לוקח אותו איתך לרוב.
אבל אני אומר לך למה העניין הזה הוא כן רלוונטי, העלות או ההחזר שניתן על הבקבוקים, כי סביר להניח שבסכום כל כך פעות, גם אם נלקחה התמורה בחזרה, כנראה שנוצרה פה איזו סיטואציה אולי של חוסר הבנה של מה לעשות עם הכסף הזה, כי אני מתקשה להאמין שזה מה שצריכה הגברת נתניהו כדי לסגור את החודש.
יש כללים ברורים, וגם במשרד הפנים ובמשרד לאיכות הסביבה יש בקבוקים ריקים, פודים את הכסף והוא נכנס לקופת המדינה, זה שייך למדינה, המדינה קנתה את הבקבוקים.
אגב, במסמך שראיתי שהתפרסם, מספר שם הנהג שלה שהכספים נלקחו על ידו לצורכי קופה קטנה של העובדים.
כן, הנהג שלה פוטר וחזר לעבוד אחרי שהגיעו איתו להסכם, ופתאום הוא שינה את גרסתו. בוא לא ניכנס לה, אני לא יודע מי צודק ומי לא. בוא נגיד כך שוב, נשמע לא טוב, לדעתי אחת הפרשיות הקטנות יותר שדבקו למר נתניהו, אני חושב שיש פרשיות אחרות לא שאנחנו מחפשים אותן, ויש פה פוליטיקאים רבים מאוד, שאני הייתי מאוד מעוניין לדעת סוף סוף מה קרה עם מר פואד בן אליעזר ועם אחרים. העניין הזה נשמע מאוד לא טוב, שישה ניצבים במשטרה שעושים דברים שלא צריך. אנחנו במצב לא טוב, אני חושב שהיושר שהיה פעם במדינה הזאת, בימי קום המדינה, שאף אחד לא חשב לגנות לא מימין ולא משמאל, ואנשים נלחמו על המדינה,
זה קצת חסר בימים.
משהו קרה לנו פה, ואני אומר את זה פה, אתה יודע, במקרו, לא במיקרו, איזשהו דבר פה מחלחל, שמותר לעשות הכל, שראיתי מישהו שמקלל שוטר, מתי לפני 20 שנה מי קלל שוטר? והשוטר עומד ולא עושה שום דבר. אתה פשוט עמום ממה שקורה במדינה, ומאוד מאוד כואב מה שקורה כאן, ולכן זו נורמה, אז ניקח את הכסף של הבקבוקים, אז ניסע על חשבון הנקודות לחול, שבמקרה הזה אולי זה עוד אולמרט, ולא רק בנימין נתניהו ואחרים, ואני לא יודע אם הוא נסע או לא, ופעם זה ביבי טור, זה פעם זה אולמרט טור, זה פעם זה אולי ברק טור, אני כבר לא יודע.
טוב, בוא נתנחם עובדה שכל עוד זה כואב, זה כנראה...
יש געגועים רבים מאוד לימים של מנחם בגין, של דוד בן גוריון, של לוי אשכול ואחרים, שמעולם לא היו חושבים אפילו לקחת את הפיקדון על הבקבוק.
גד ליאור, כתב כלכלי בכיר וראש מערכת ידיעות אחרונות בירושלים, תודה לך על
השיחה.
בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין.
בוקר טוב.
אגב, גם אתה אני מניח נחשפת לפרשיית הבקבוקים.
אני מניח, כמו כל עם ישראל.
ולך יש תובנה?
הרי כלי תקשורת החליטו לאחרונה שזה הדבר הכי חשוב שקורה במדינה, זה פותח את כל מה...
אני בהחלט מסכים איתך שזה יצא מפרופורציות, ובכל זאת לך יש איזשהו הסבר למה שהתרחש שם?
אני חושב שניתנו כבר את כל ההסברים, אפשר להעמיק בזה כמובן, כי זה האיום האסטרטגי על מדינת ישראל, לפני האיום האיראני לפי תותרות הבוקר, אבל... ניתנו כבר את כל ההסברים, הרי הדבר הכי מצחיק, שאם היו זורקים את הבקבוקים האלה,
אף אחד לא היה מדבר על זה,
לא היה מגיע למדינה, אף אחד לא היה מתלונן, זה היה דבר תקין. זה שמחזרו את הבקבוקים ולא ידעו מה לעשות עם הכסף, והשתמשו בזה כקופה קטנה של משרד ראש ממשלה, ואחר כך של מעון ראש ממשלה, אנשים אחרים בכלל, את בטח חקפתם שיש תזיר של הנהג, שאומר שהוא בכלל טיפל בכל זה.
כן, כן, זה שמענו.
ובסופו של דבר הגזירו את הכסף למדינה, אז זה דבר לא תקין.
מה שמעניין...
אם הכסף לא היה מגיע למדינת ישראל, הכל היה תקין.
מה שמעניין אגב היא לדעת מה עושים הבוקר עם הבקבוקים במעון ראש הממשלה, בטח מפחדים לגעת בהם אחרי כאלה כותרות.
אז יכול להיות שהתוצאה של זה יהיה שפשוט יזרקו אותם במקום למחזר.
כן, יכול להיות. טוב, מה לעשות, אבל זה כנראה חלק מהליך הבחירות.
אנחנו מדינה קצת מטורפת, ואתה צודק שברגע שלא עובד שום דבר של תוכן נגד נתניהו והליכוד, אז מוצאים מהבוידן כל מיני סיפורים שהכינו אותם שם מראש לקראת מערכת הבחירות.
זה לפחות הופך את המערכת הזו לפחות משעממת. בוא נדבר אבל על ההסכם, הסכם העודפים ביניכם לבין הבית היהודי. איך בדיוק פועל ההסכם הזה?
כמו כל המפלגות האחרות, אתה יודע, יש נוסחה מסובכת מתמטית ידועה לפי חוק בדר אופר, שאחר כך לפי אם יש שתי מפלגות שלא הגיעו, הרי אף פעם מפלגה לא מגיעה בול למספר הקולות שהוא שווה ערך למספר מדויק של המנדטים, תמיד יש יתרות. ועד לפי גודל המפלגות ולפי גודל היתרות, מחשבים לאיזה משתי המפלגות מוסיפים את היתרות האלה ביחד, ואז לפעמים אחת מהמפלגות מקבלת על זה עוד מנדט.
בעצם אבל יכול להיות מצב שאף אחת מהמפלגות לא נהנת מהעודפים האלה, כי אין מספיק עודפים.
לפעמים כן, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים אחת משתי מפלגות יכולה לקבל על זה מנדט.
בפעמים הקודמות אגב, איך זה עבד אצלכם?
אני לא זוכר כרגע, אני חושב שהייתה איזושהי התנדנדות, אבל דווקא לא אצלנו בבחירות האחרונות. יש סיפורים מפורסמים שבזמנו היה קרב על המנדט ה-12 בין ישראל ביתנו לליכוד בבחירות של 2006, וזה מה שהכריע את העובדה שליכוד קיבל בסוף 12 על כל מיני הסכמי עודפים וישראל ביתנו לא, וזה מה שהכריע את העובדה שבנימין נתניהו יושב ראש האופוזיציה ולא אביגדור ליברמן. יש סיפורות יותר מפורסם בזמנו על הסכמי אוסלו, אם אתה זוכר, ש... הייתה איזושהי התנדנדות מנדטים דווקא בין מרץ לצומת בגלל כל מיני הסכמי עודפים, והצחוק הגורל היה שבסוף מרץ לא קיבלה את המנדט הנוסף, צומת קיבלה אותו, קיבלה 8 מנדטים, השמונה שנכנס זה היה אלכס גולדפרב שבזכותו אושרו הסכמי אוסלו,
כן, כן,
הכל,
כן.
הסיפור מפורסם על המיצובישי, ולעומת זאת המנדט הנוסף של מרץ שלא נקרא, זה היה פרופסור שוק הפורט שיצא אחר כך חוצץ נגד הסכמי אוסלו, ולכן זה היה עובר אחרת.
אז תראה מה זה, הסכמי עודפים יכולים לחרוץ היסטוריה.
לפעמים כן, יכול להיות שהסכמי עודפים לא היה מאושר, ולא היינו היום מתמודדים עם כל הצרות שיש לנו היום.
אוקיי, יש את ארגון ה-V15 שעולות הטענות מצדכם, כאילו מדובר בגוף שקשור למחנה הציוני. על פי הטענות אנחנו מבינים שבכלל מדובר בגוף פרטי.
קודם כל לא כל כך ברור מה היסוד המשפטי של הגוף הזה, אבל יש עובדות שהן ברורות מאוד. שארגון שמאל מובהק, ארגון כל אחד, כן, ארגון שפועל למען הקמה של מדינה פלסטינית, קיבל כסף בין השאר אגב מהממשל האמריקאי, גם הרבה מאוד כסף פרטי, הוא החליט לממן את ההתארגנות הזאת. ההתארגנות הזאת שמה לה מטרה פוליטית, היא לא מסתירה את זה, היא מדברת בגלוי, היא מדברת על ניצחון של הגוש הטוב, כן, גוש הניצחון כפי שהם קוראים אותו, קוראים
אבל לו אתה יודע, זה מדובר במדינה דמוקרטית, לגיטימי, כל אדם פרטי לא, יכול להקים
לא נכון, לא נכון, במדינה דמוקרטית לגיטימי, יש חוק, וחוק אומר דברים מאוד מאוד ברורים לגבי מערכת בחירות, למשל, לא כולם יודעים, אבל במערכת בחירות בין המפלגות, אסור למי שלא אזרח המדינה לתרום כסף למערכת הבחירות, עכשיו, הגוף הזה...
כן, אבל שוב, פה מדובר, לכן צריך לעשות הפרדה, מדובר בגוף פרטי שלא עצמו כן מותר לקבל כספים גם מתורמים שאינם חיים כאן וגרים כאן בארץ.
בתנאי שהוא לא פועל במערכת בחירות לטובת צד כלשהו. עכשיו, קשה מאוד לקרוא להתארגנות, שבאופן ברור מדברת על כך שמטרה שלה זה להפיל את נתניהו, ולהביא לניצחון את הגוש שמובילים אותו מחנה ציוני ומרץ, שהם לא פועלים לטובת גוש כלשהו, אז יכול להיות שבאמת לא משנה להם מי יקבל יותר מנדט, אם מרץ או הרצוג, אבל בגלל זה להגיד שהם לא פוליטיים, הם פוליטיים נטו פר אקסלנס, כל האנשים שם, העמותה הזאת עצמה, כל אחד, היא זאת שתורמת את הכסף, היא קשורה לשדולה בכנסת, שמי שהנהיגו אותה, זה חברי כנסת שכולם היום ברשימה של מפלגת העבודה, יואל חסון, אמיר פרץ, אחר כך חיליק בר, מי שארגן את ההתארגנות ב-15, הוא היה קמפיינר של מרץ מספר שנים, וקיבל ממרץ כספים, לכן...
אתה מעריך שהמשטרה באמת, אם כך, תפעל נגדם?
אני לא יודע מה יחליטו רשויות החוק, אני גם לא יודע מה תחליט ועדת הבחירות, שאלה הוגשה התלונה בשם הליכוד, אני רק יודע שבסרט הזה כבר היינו. הרי פעם אחרונה שמפלגת עבודה הצליחה פה לעשות מהפך ולעלות לשלטון, זה היה בשנת 99 אהוד ברק, והשיטה אז הייתה בדיוק אותה שיטה. אגב, מי שהיה בין המנצחים על השיטה הזאת היה המועמד הנוכחי, בוז'י הרצוג, אז הוא מכיר את השרטה המצוין, היה חסר כסף, ואז גייסו אותו דרך כל מיני עמותות שלכאורה היו הפוליטיות, רק אחר כך הייתה מזה חקירה גדולה שנסגרה רק בגלל שהרצוג החליט לדבוק בזכות השתיקה, והיו חסרים ראיות בעקבות.
אני רוצה לחזור איתך לעניין העודפים, מי מקבל את ההחלטה עם איזו מפלגה לעשות את ההסכם?
המפלגות מדברות בינם לבין עצמם, אני מניח שש"ס למשל לדעתי חתמו עם יהדות התורה באופן מסורתי, בדרך כלל חותמים ממפלגות קרובות בגוש.
למרות שאולי היה כדאי לעשות מתמטיקה הפוכה, ואולי לקחת דווקא מפלגה מהמחנה השני כדי לנסות להרוויח את הכל הזה.
לא, זה לא נכון, כי אז אתה יכול...
אתה עלול לאבד, אבל אתה עלול גם להרוויח.
אף אחד לא לוקח הימורים בפוליטיקה. למשל, ההחלטה שלנו לחתום עם בית יהודי הייתה מאוד טבעית, לאחר שנפתלי בנט היה הראשון שהחליט שהוא תומך בבנימין נתניהו לראשות ממשלה, ולכן באופן טבעי היה שנחתום בינינו. אבל בדרך כלל, אגב, יש שאלה מעניינת, לי אין תשובה לזה, זה לכם כתחנת רדיו תחקרו, עם מי חתם לפית הסכם עדפים. כי
מה זה נשמר בסוד?
לא יודע, אבל אין לו כל כך הרבה מועמדים, כי בגלל שכולם הסתדרו בזוגות, נדמה לי שהאופציות שלו היו, זה או לחתום עם אלי ישי ומרזל, או לחתום לחילופין עם המפלגה הערבית המאוחדת של טיבי וזועבי.
לא, השילוב המעניין יהיה דווקא מרזל וזועבי, שחתמו על הסכם.
על שלושת המפלגות האלה, אני לא יודע מי שם חתם ומי, אבל זה נושא מעניין.
אי אפשר הסכם משולש, נכון? זה רק בין שתי מפלגות.
לא, רק שתי מפלגות, לכן למשל כחלון חתם עם ליברמן, אנחנו חתמנו עם הבית היהודי, נדמה לי שהעבודה החליטו לחתום עם מרץ, לפי מה שאני זוכר, שעת עם יחדות התורה, ואז באמת השאלה איך הסתדרו ביניהם
המפלגות שנותן.
לפית הנישי והמפלגה הערבית, אני לא יודע.
אוקיי.
זו שאלה מרתקת.
כמה עוד לכלוך יצא עד הבחירות?
אני חושב שהשמאל פה לא יעמוד בפני כל מחסום, וישתמש בהכל.
אני בטוח שאם מרואיין שמאל היה נמצא כעת על הקו, הוא היה אומר בדיוק את אותו דבר, אבל ההפך.
אני עוד לא ראיתי שמרשמים אותנו בזה שאנחנו מנסים למקד את מערכת הבחירות, בשאלה האם חבר כנסת מיקי רוזנטל, שהוא מאלה שככה מרימים גבוה את הדגל הזה של הבקבוקים, כן היה לו מרתף לא חוקי בבית כפי שפורסם, או לא היה לו מרתף לא חוקי בבית. לדעתנו, אלה הם לא נושאים של מערכת הבחירות, אנחנו לא לוקחים אותה לשם. אני חושב שיש פה שאלות מהותיות לאזרחי מדינת ישראל, אבל אני כבר רגיל למצב שהשמאל רוצה לנצח, הכל כשר, מביאים את הכל. אחר כך, אני זוכר מה קרה ב-99, הרי אהוד ברק השתמש בכל אותם השיטות, הדביקו לנתניהו את הקשר עם חרדים, הכל היה. לאחר מכן הוא עלה לשלטון, וכולנו קיבלנו אינתיפאדה שנייה, עם אלפי הרוגים ופצועים.
מצד שני, אם זה הצליח לברק, אולי זה יכול להצליח גם הפעם.
אז זאת בדיוק הסכנה. אני מקווה שאזרחים...
אוקיי, הדברים ברורים. לפני שנגלוש יותר מדי, הדברים ברורים. חבר הכנסת זאב אלקין, מפלגת הליכוד, תודה לך על הדברים.
תודה רבה ויום טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כתבנו הפוליטי גואל וקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
מה מתחדש בנושא הבחירות?
טוב, יש את המאבק המתוקשר, כמעט המאבק המתוקשר ביותר במערכת הפוליטית הפעם, במערכת הבחירות הזו, שזה בין מפלגת המחנה הציוני, מפלגת העבודה, לבין הליכוד, כאשר יש פה איזה שתי עמותות שנכנסו כאן, ובוא נעשה פה איזשהו סדר קצת לטובת המאזינים. יש עמותה שנקראת כל אחד, או בשמה הבינלאומי One Voice, שזה למעשה תנועה שנוסדה בשנת 2002, כאשר חברים בגופים מתונים, אנשים שמוגדרים כמתונים גם בקרב הישראלים וגם ברשות הפלסטינית, הכל כדי להגיע לאיזשהו הפתרון המיוחל מבחינתם, שזה שתי מדינות לשני עמים. ויש את התנועה הנוספת שנקראת ניצחון 2005 או בשם המקוצר שלה V15, שהליכוד מכנס אתמול בגללם מסיבת עיתונאים, כאשר הם נועמים שם ציפי חוטובל, יריב לוי, נופיר אקוניס והעורך הדין שמייצג את משפחת נתניהו דוד שמרון, ובו הם למעשה מאשימים אותם בחבירה למפלגת המחנה הציוני, כאשר הקמפיין העיקרי של אותן עמותות זה רק לא נתניהו, רק לא ביבי, להחליף את השלטון, והם מאשימו אותם בכך שלמעשה בזה הם מסייעים למחנה הציוני, ויש פה איזושהי עבירה על חוק מימון בחירות, כאשר המרוויחה העיקרית פה זה מפלגת העבודה, אבל אף אחד לא מוריד להם את זה מכספי התעמולה שלהם. מצד שני, המפלגת העבודה נוקטת בכלל בכיוון אחר, היא לא מדברת על הדברים הללו. את מה שהליכוד מכנה פרשיית העמותות 2 של מפלגת העבודה, של בוז'י הרצוג, כזכור בפעם הקודמת, ב-99, הרצוג שתק בחקירות. הפעם במפלגת העבודה הם בכלל מפנים את האש לכיוונים אחרים, מפנים את האש לכיווני השחיתות סביב נתניהו, כאשר יש 3 פרשיות שמככבות כרגע. אנחנו מדברים על פרשיית ביבי טורס, שנתניהו, משפחת ומשפחתו טסו כל פעם בזמן היותו שר אוצר על ידי, במימון גורמים כלכליים כאלה ואחרים, כאשר הייתה להם זיקה כלכלית לישראל. אנחנו מדברים על ימים שנתניהו היה שר אוצר והוא לא דיווח על כך, ונוצרו לפעמים מצבים שבו כל המשפחה טסה, רק חלקה טסה במימון גוף אחד והחלק האחר טס במימון גוף שני. פרשייה שנייה שנמצאת סביב משפחת נתניהו זה פרשיית המחזור הבקבוקים, כאשר שם...
כן, שמיד נדבר על זה, אבל עוד קודם אני רוצה לנסות להבין ממך מהם המסרים שעוברים בקמפיינים של המפלגות השונות. האם יש הבדלים מהותיים במסרים?
ברור שההבדלים המהותיים. ההבדלים המהותיים הם בעיקר לשמאל נוח להגיע לנושאי שחיתות. בנושאי שחיתות לכאורה כרגע על הנייר אין באמת לליכוד מה לענות בשיח הזה. אז אם הם מדברים על נושא השחיתות או על הנושא החברתי-כלכלי, הדבר הזה הוא נוח, הוא טוב למפלגת העבודה, הוא טוב לשמאל. מצד שני, הליכוד גם בסרטוני תעמולה שהוא מפרסם, אותם סרטונים ויראליים שרצים ברשת, הם למעשה מדברים על חוסר היכולת של, ככה הם מאשימים את הרצוג, גם את הרצוג, גם את לבני, אי אפשר לסמוך עליהם לנהל את ענייני הביטחון ואת ענייני המדיניות של מדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק מי ראוי להיות ראש ממשלה. מצד אחד העבודה מטילה את כל נושא השחיתות למגרש הזה, מכניסה את הכל לתוך המגרש, לתוך מערכת הבחירות, ואילו הליכוד מעדיף לדבר על נושאים מדיניים וביטחוניים, כאשר זה ברור שלנושא החברתי-כלכלי נתניהו כבר למעלה מחמש שנים, כמעט שש שנים ראש ממשלה ברצף, ועדיין המצב פה מבחינתם די בעייתי. אנחנו מדברים על מעמד הביניים, אנחנו מדברים על השכבות החלשות. מבחינתם מי שהיה עשיר הוא עשיר יותר היום בגלל נתניהו, אבל השכבות החלשות הם, המצב שלהם רק הולך ונהיה קשה יותר. כאשר שוב אנחנו רואים שיש תמיד את המסר הזה שעד שאתה נתניהו מדבר על עמותות שמאל שתומכות במפלגת העבודה, לך יש עמותה בתחפושת, הם קוראים לזה, הם קוראים לעיתון ישראל היום עמותה בתחפושת, שלכאורה גם הם, לטענתם זה גוף שמממן את נתניהו בלי לתת דיווח על חוק מימון בחירות, אבל זה לא גוף שממן רק בתקופת בחירות, אלא לאורך כל השנה, במימון של שלדון אדלסון, שהוא מקורבו של נתניהו. מעניין, דבר אחד בטוח, עד ה-17 במרץ, הכל ייגמר.
זה נכון, הזכרתי את עניין הבקבוקים, אני רוצה לצרף לשיחה בעניין הזה, את עורך הדין רוני פלוך, בוקר טוב. אז שמענו שגברת נתניהו, לפחות לפי טענות מצד השמאל שעולות בתקשורת, לקחה לעצמה את ההחזר הכספי, שאני מניח הוא פעוט יחסית, שניתן על הבקבוקים. והשאלה היא, האם יש פה משהו פלילי בכלל? זאת אומרת, האם מדובר במשהו שיכול להוביל לחקירה פלילית, לאישום פלילי, או שמדובר באיזשהו משהו שולי שאפשר להסביר אותו כסוג של טעות אנוש או חוסר הבנה?
ננסה להצמד לעובדות, ולאור כך, לא לפרשנות המשפטית, אני לא פרשן, אלא לעובדות המשפטיות ולתוצאה המשפטית הנגזרת, אוקיי?
כן, כן.
יש פה סיפור, אוקיי? הסיפור הוא גדלה אלן, שבמשרד ראש הממשלה, לאור חוק הפיקדון, סליחה, בבית משכן ראש הממשלה, היו בקבוקים. כלומר, אין ויכוח את הבקבוקים האלה, במקום לזרוק לפח, עדיף לשלוח למחזור. ששולחים אותם למחזור, מישהו מקבל כסף. או שאתה משאיר את זה בתחנת המחזור, או שאתה לוקח את זה. אין ויכוח שמישהו לקח את זה, זאת אומרת, מישהו לקח את זה פיזית, זה עובד, עובד של משרד, עובד מדינה של משרד ראש הממשלה. אין ויכוח ששר נתניהו לא הסתובבה עם 4,000 שקל, אז ככה זה מגיע במטבעות של שקל, 10 שקל, 50 שקל, לא יודע, לא חושב שזה מגיע, זאת אומרת, לא מחזרו בבת אחת 200 בקבוקים, זה לא נכנס אפילו ברכב, אין ויכוח שהיא לא עשתה את זה. עכשיו, מה שיש פה זה קודם כל שאלה בכלל, האם בית או משכן ראש הממשלה נהנה מכסף שהגיע כתוצאה מההחזר של חוק הפיקדון, אוקיי? עכשיו, יש פה הציבור, מה שנקרא כבר, העובדות לא רלוונטיות, מה שנקרא, אבל בנושא המשפטי הם מאוד רלוונטיות. יש פה מלחמת תצעירים. יש פה תצעיר או אמירה, אני לא ראיתי תצעיר, ראיתי מכתב של מישהו אחר. יש פה בתחילה בא מישהו, אמר, אני לקחתי את זה והשתמשו בכסף הזה, האם משפחת נתניהו השתמשה בזה כן או לא? זאת שאלה ראשונה, ואחרי זה בא מישהו ואמר, זה היה קופה קטנה של עובדי המשרד. שבהרבה מקומות יש דברים שאתה לא יכול לקנות, לא יכול למשוך פיזית, העובדים מה שנקרא רוצים לפנק את עצמם, אוקיי? עכשיו, דבר ראשון, אף אחד בכלל לא מדבר על ראש הממשלה. עובדה, אין ויכוח על זה. שתיים, אף אחד לא מדבר בוודאי שגם רעייתו, גברת נתניהו, הלכה ומחזרה או לקחה או השתמשה בכסף הזה לעצמה. אין ערעורים על זה, אוקיי? עכשיו, יש פה שתי אנשים שנתנו תצהיר. מי שיודע, מי שמשקר בתצהיר דינו עד 7 שנות מאסר, כך שחזקה של מי שנותן תצהיר הוא דובר אמת. תראות, שפר נתניהו יצא מהמשחק, בכלל. עכשיו, מעבר לכך, לו יצויר והכל נכון. לו יצויר ובאמת הלכה או הלך או לא משנה מן דהו והוא נושא בתפקיד ציבורי, להזכירכם, גברת נתניהו לא נושאת בשום תפקיד ציבורי ולא חלים עליה גם הכללים האלה, אוקיי? אבל לו יצויר ועובד ציבור הלך ולקח, לא תיפתח חקירה פלילית על 4,000 ש"ח במשך 4 שנים, לא בגלל, זאת אומרת, במבחן בוזגלו גם אם זה בן אדם מסדרות, נתיבות, אופקים, או לא משנה מאיפה. לא תיפתח, נקודה. מדינת ישראל, כל מדינה דמוקרטית לא ערוכה להתמודד עם דברים כאלה. כלומר, שבשדה המשפטי, יש פה איזה בוקה ומבולקה שלכולם כבר מה שנקרא התבלבל. אנחנו מוקפים בבעיות מ-1001 כיוונים, וכולם מדברים על אותם 4,000 שקל. הזמן שידור שאנחנו מדברים על זה כרגע, שווה ברדיו שלך, נראה לי הרבה יותר מ-4,000 שקל. אז ככה שהשאלה היא בוודאי לא 4,000 שקל. אז קודם כל, העניין המשפטי, אין פה סיפור משפטי שקשור למשפחת נתניהו. נקודה.
בקיצור, יש פה סיפור פוליטי שרק משתמשים בו כדי להתנגח בנתניהו.
עכשיו, איכשהו הסיפור הזה צץ לפני הבחירות, תסתכל לסמיכות, תסתכל, תעקוב, תתחכה אחר התאריכים, זה דבר ראשון. ודבר שני, תשמע, זה לא הנושא, וזה כבר נוגע יותר בעניין של היסטוריה, וזה לא הצד שלי, אבל אני רוצה להגיד לך, היו פה נשים של ראשי הממשלה, ודברים ידועים, החל מלאה רבין וכל הבן גוריון, והדברים ידועים. כלומר, שמה שהם עשו פה היה בשעות סיפור מהסכם השלום עם ירדן, שמחלקה שלמה בצבא הלכה לחפש איזה סיכה של לאה רבין שנאבדה, אוקיי? ואז אין ויכוח שלוקחו משאבי מדינה לנצל עבור משהו פרטי, והוא גם היה אבסורדי וקפקאי, שזה גם יכול להיות בסדר, זאת אומרת, זה לא רלוונטי, אבל לוקחים סיפור ועושים אגב מה שנקרא בטריק פוליטי יפה מאוד, והופכים את זה לסיפור. אתה איש תקשורת, בשפה המקצועית זה נקרא אינואנדו, כלומר, העובדות כבר לא מעניינות בכלל. יש 4,000 שקל, יש בקבוקים, יש ראש ממשלה, יש אישה, וקדימה, בוא...
דווקא אני חושב שאפשר להסתכל על זה מהכיוון החיובי, בבית ראש הממשלה, ממחזירים. יש בזה גם משהו טוב. בסיפור הזה סוג של...
לא, אני כאזרח מסתכל ואני אומר, למרות שזה בית ראש הממשלה, לקחו נהג, שלחו אותו, כן כלכלי, לא כלכלי, אני לא יודע, זה לא עסק שלי ושלך, אוקיי? אבל מבחינה משפטית אין פה סיפור בכלל, אני לא יודע אם גם למבקר המדינה, אבל זה כבר שאלה ציבורית. אבל הדבק, כל הדבר הזה, כל הזפת הזה בכלל לא נדבק לא לראש הממשלה, וברגע שיש פה שתי תצירים בשני עובדי משרד ראש הממשלה, זה גם לא קשור למשפחת ראש הממשלה.
כן, אוקיי, אז אני מניח שגם שם זה יישאר, אבל את הכותרות בינתיים זה מספק. עורך הדין רוני פלוך, אני מודה לך.
תודה רבה רבה.
תודה. אז גואל, אנחנו מבינים שמשפטית אין פה סיפור, אבל פוליטית כמובן יש מי שמשתמש בזה.
אז זהו, כל פרשיית הבקבוקים למעשה נועדה לייצר אווירה סביב משפחת נתניהו, ואני מדגיש סביב משפחת נתניהו, ואנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך בשנים האחרונות, שכל פעם, אם זה אב הבית, ואם זה כל מיני גורמים כאלה, אלה שעבדו במשרד ראש הממשלה, ואלה שלא עבדו שם, השיח הוא סביב רעייתו של ראש הממשלה, כאשר ראש הממשלה בעצמו אמר, יש לכם בעיה איתי, בואו תתמודדו מולי, בואו תפגעו בי, תשחררו את אשתי מהסיפור, תשחררו את אשתי ואת המשפחה. פה בנקודה הזו, לכאורה, זה הסיפור נועד שוב לפגוע בראש הממשלה, אבל באמצעות המשפחה שלו, באמצעות לדבר על משפחת נתניהו, פחות לגעת בסיפור האמיתי. אני יכול לנחש שאם הסיפור של ביבי טרוס קיבל אצל היועץ המשפטי לממשלה מה שנקרא אור אדום, זאת אומרת זה לא יגיע לידי כתב אישור, אז גם הסיפור הזה זה רק סיפור כדי לייצר אווירה, זה לא יגיע לשום מקום. אלא מה שוב, אני חוזר פה לתחילת הדיווח, שלשמאל הישראלי, בפרט מפלגת העבודה, נוח לה ששיח הבחירות יהיה סביב השחיתות של משפחת נתניהו או של ראש הממשלה, כי בסוף ההתמודדות שלהם מולו, כי אתה גם רואה את זה בקמפיין של הליכוד, אתה למעשה לא רואה את כל הליכוד, אתה לא רואה את חברי הכנסת, לא את השרים ולא אף אחד,
זאת אומרת יש פה התמקדות בנתניהו.
אתה רואה כי נתניהו, זאת אומרת שנתניהו הוא הפרזנטור, אז גם נתניהו הוא זה שחוטף את האש. פעם זה חוטף את האש ברמה הישירה, ביבי טורס וכדומה, ופעם אחרת הוא חוטף את האש באמצעות בני משפחתו, כמו נושא הבקבוקים או אב הבית שתובע את משפחת נתניהו בגלל ההתנהלות או האי התנהלות של רעיית ראש הממשלה מולו.
אוקיי, אנחנו מניח ניתקל עוד בסיפורים מהסוג הזה עד שנגיע למועד הבחירות.
אני כמעט בטוח שכן, גם זה לא יש כתב, זה יהיו דברים אחרים.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו לעניין משעשע עוד אפילו פחות מזה, אומס, אומס כבד בבתי החולים, כתבנו ישראל בן צבי, בוקר טוב.
האומס הכבד, השיא העונתי של האומס שנרשם בחורף היה אתמול בבתי החולים. בוא ניקח קצת מספרים, בבית החולים הדסה עין כרם נרשמו 190% מהתפוסה, הרצופים 170, לריאד ובניה 153, הלל יפה 146, סורוקה, רמב״ם, ציון כ-200% מהתפוסה של בתי החולים, של חדרי המיון בבתי החולים. תשמע, מדובר בגלל שאנחנו נמצאים כעת בחורף, בסיונת החורף, לאחר הגשמים, לאחר כל הקור הזה, גל הקור, אנשים בעיקר המבוגרים חשים בשפעת, הם מצוננים, והם מגיעים כמובן לבתי החולים. אנשים שם מתלוננים על למעלה מ-30-40 שעות שהם נמצאים בחדרי המיון, הם ממתינים לטיפול רפואי, הצוות הרפואי לא מצליח להגיע לכולם.
בעצם זה נגרם בגלל התקופה, בגלל מזג האוויר החורפי, יותר אנשים זקוקים לטיפול?
ברור שאנשים מגיעים לבתי חולים בגלל מזג האוויר ובגלל התקופה הזו, אבל בתי החולים אמורים לתת את המענה לדבר הזה.
אז מה מסבירים במשרד הבריאות על תופעה שכזו?
במשרד הבריאות אומרים שמבצעים פעולות רבות, תקשיב טוב לתגובה, כדי לשפר את המצב שפירותיהן לא יראו דווקא השנה. הם עמלים על הוספת מיטות ותקנים למערכת, הוספת תרופים, מומחים לגריאטרה בחדרי המיון. גריאטרה זה בעיקר לאנשים המבוגרים שהם בעיקר סובלים ממחלות החורף. הוספת עוזרי רופא במיון, טיפוח נושא שפוזי הבית וכו'. תשמע, זה דבר שהוא בלתי יאמן. אנשים יכולים להמתין 30-40 שעות בחדרי. אפילו אין כבר מנהל בית החולים שיבא בתל השומר אמר שאין לו כבר מקום גם במסדרונות. אומר האמרה של הזקנה במסדרון, כבר הפך להזקנה מחוץ למסדרון. זאת אומרת, הוא כבר שיפצר את המושג ואת הביטוי.
אפילו במסדרון כבר אין מקום.
גם במסדרון אין מקום. זה דבר שהוא, כל בן אדם יכול להגיע לבתי חולים. גם בבתי חולים אומרים לאנשים, אל תגיעו לבתי חולים, תנסו להגיע לרופא, לקופת חולים, לראות איך לשפר את המצב בלי להגיע לכאן, כי גם להגיע לבית חולים, כשיש שם כל כך הרבה חולים וכל כך הרבה תפוצה,
כן, זה גם לא בריא
לבן אדם, כל החלקים שנמצאים שם, וגם העומס
טוב,
שם
שנהיה בריאים,
שנהיה כולנו בריאים,
אם כבר זקוקים, אז לפחות לא בתקופה עמוסה כל כך. ישראל בן צבי, כתבנו, תודה רבה לך.
בבקשה.
כעת אנחנו עם נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, בוקר טוב.
בוקר טוב וחג שמח.
בוא לא נדבר פוליטיקה.
חג שמח זה כמובן החג של כל עם ישראל, לרגל האירוע החגיגי והמשמח של חנוכת המוזיאון החדש בחברון וביקור נשיא המדינה, כך שיש בהחלט סיבה לחגוג.
אז בוא ספר לנו על מה גורם לנשיא המדינה לבוא לבקר.
סוף סוף חונכים מיצג אור קולי חדשני מדהים בעיר האבות חברון. הנשיא ריבלין, כידוע לכם, משפחתו הייתה חלק ממשפחתו היה בחברון לפני כ-100 שנה. הוא מחובר עמוקות למקום, כמו כל יהודי בעצם. ובהזדמנות החגיגית הזאת, שאנחנו חונכים כאן מיצג לזכר יהודי יקר מבלגיה בשם רב הרשל פינק, שמשפחתו תרמה פה סכום גדול להקמת המיצג הזה, שבו אנחנו רואים את כל ההיסטוריה היהודית, ואנחנו נוסעים בזמן יחד עם משפחה ויהודים שנוסעים את כל מרחבי הזמן בעיר האבות עד ימינו. בהחלט חוויה מדהימה, וזה בהחלט יום חג לא רק לנו, לתושבי חברון, אלא
איפה זה בחברון?
בבית הדסה. בית הדסה היה שם מוזיאון רב שנים, שהוקם בזמנו על ידי אמן מקומי מדהים בשם שמואל מושניק, וכעת המקום עבר שדרוג ומתיחת פנים והוספת מערכת אור קולית חדשנית בהשקעה אדירה, וברוך השם היום אנחנו מברכים על המוגמר וחונכים את המקום.
טוב, אז שיהיה לכם כמובן בהצלחה שם, שנוכל להרבות שיח על דברים מהסוג הזה שקשורים כמובן, לחברון. אני מודה
כמובן
לך.
כמובן, אני רוצה להזכיר נשיא מדינת ישראל כשמגיע לחברון, כשישראל הראשון בעולם הוא יעקב אבינו נמצא בחברון, יש פה סגירת מעגלים וחיבור
בהחלט,
מדהים.
בהחלט, אני מקווה שהוא יבוא עם דגל ישראל, כי כשהוא הולך לכפר ערבי הוא לא בהכרח מגיע, אתה יודע.
כאן, כל המקום פה כבר מוצף דגלים.
אז אתה יכול לבוא גם בלי. אוקיי. נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, תודה לך.
כל טוב, להתראות.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר, שאחר הפיקה. תודה למוטי קופפר, שהיה טכנאי. תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר ב-9 בבוקר. עד אז שיהיו לנו רק חדשות טובות. והרבה. Yeah.